סימן תע"א סעיף ב', וקודם שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה. אומר הרמ"א, אבל מצה שעושים בה בלילה אסורים לאכול כל יום 14. אומר המשנה ברורה, וקודם שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה, אכן אם יודע שתימשך סעודתו בתוך שעה עשירית לא יתחיל לאכול אפילו קודם תשיעית. מצה עשירה היינו שנילושה במי פירות, ולאחי מותר לאכול כיוון שהם יוצאים בזה ידי מצה בלילה כבואר לאל. ואין שם במשנה ברורה שאפילו לש במים וירב בה קצת מי פירות, גם כן הם יוצאים בה משום מצה כל שטעם מי פירות נרגש בה. ואם כן לעניין ערב פסח מותר באכילה דה וגם כן מצה עשירה. ואין שם שבמדינות אלו אין נוהגים ללוש במי פירות. אמנם הבאנו את הגוין שצידד לומר שלדעת הרמב״ם אסור לאכול מצה עשירה וכן מצה מבושלת בערב פסח אפילו קודם שעה עשירית, ודעת הגאון נוטה לשיטה הזאת. טעם הדבר כתב המשנה ברורה שאנחנו חושים לדעת הסוברים שגם מי פירות לבד מחמיצים וגם ממהרים להחמיץ, ועוד שחוששים שמא נתרבו מעט מים במי הפירות שבאופן זה לכל הדעות מחמיצים הם. אז, אבל מצה שעושים בה בלילה אסורים לאכול כל יום 14, מדרבנן אומר הרמב״ם, כדי שיהיה הקר לאכילתה בערב. בשיעור איסור אכילת מצה בערב פסח כתב הפרמ"א קודם שאפילו פחות מכזית אסור. ואפילו מצה של חמץ שבזמננו כתב המנחת יצחק שאסור לאכול בערב פסח, וכן צידד הרב פרנק, ומשום ששורש איסור אכילת מצה בערב פסח הוא כדי שיוכל מצת מצווה לתיאבון, והרי טעמה של מצת חמץ שבזמננו הוא כטעמה של מצת המצווה. ובפרט שיש מקומות שכל המצות שעושים בחודשי החורף הן משומרות לפסח, אפילו המצות הנקראות חמץ, אלא שאין כותבים על הקופסה שהן קשרות לפסח, ואף שאין אנו אוכלים אותן בפסח משום שהן בחזקת חמץ, מכל מקום לעניין ערב פסח שמן הדין אסור לאוכלם בו, בוודאי יש להחמיר. ומצה שנעשתה במפורש שלא לשם מצת מצווה, דעת רב שלמה זלמן שאסור לאוכלם בערב פסח, שהרי מקפידים בהכנתה שלא תחמיץ כדי לא להיכשל ביצור חמץ, ואף שלא שמר עליה במפורט לשם מצת מצווה, מכל מקום הרי לדעת הרבה פוסקים יוצא בה ידי חובה. וכן דעת המנחת יצחק שאין להקל בזה אפילו כשחל ערב פסח בשבת, ואפילו במקומות שבלו זה אוכלים שם מצות כשרות האסורות באכילה בערב פסח, וכגון במחנות הצבא ובמלונות, הורה רב שלמה זלמן שמוטב שיוכלו מצות באיסור כמו כל הקשנים, ולא יוכלו מצות אלו שנפלו שלא לשמה, כי במשך הזמן ישכחו את היתר על שלא לשמה ויתורו בכל אופן לאכול מצות בערב פסח. וכן דעת הסטייפולר והוסיף שאם יחלקו מצות אלו למלונות עבור ערב פסח יש לחוש שהם ייתנו מצות אלו לאורחים גם לליל הסדר. מידך דעת הרבי יושיב שבמקומות שבהם אי אפשר להעמיד את הטלטלה ולא זה, יש להקל במצות כאלו לאוכלם עד חצות היום, אך אין להקל בזה בשאר המקומות. לכן כתב מנחת יצחק שבצנאה יש להקל בבתי חולים ומחנות הצבא, ודווקא באופן שצריך להכיל פת, והוא בבחינת הרע במיעוטו, אותו הקל הקל תחילה. וכן כתב האור לציון שבמקום דוח הגדול כגון מחנות צבא ייתכן שאפשר להקל בזה. אומר המשנה ברורה, כל יום י"ד היינו מעמוד השחר, ומשמע שבליל י"ד מותר לאכול מצה, וכן דעת הרב מבריסק, רב חיים מבריסק, וכן באגדת בית הלוי הביא ראיה מנוסח האגדה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, שמשמע שגם בלילה הזה מותר לאכול מצה. מאידך שו"ת רב פעלים ובן איש חי כתב שאין להקל בזה, ומשום שכן דעת כמה פוסקים שגם בליל י"ד אסור לאכול מצה, כדי שאכילת המצה בליל הפסח תהיה חביבה עליו. ועוד שיש להימנע מאכילת מצה משעה שחל עליו חובת ביעור חמץ, שעד כבר נחשב כבועל ארוסתו בבית חמיב. ודעת הרב יושיב שראוי יותר להחמיר בליל הפסח שלא לאכול מצה, שראוי לצאת בה ידי חובה. וחולה שמוכרח לאכול מצה, אף אם אין בכך משום פיקוח נפש, כתב בשו"ת דברי יציב, שכיוון שאוכל מחמת ההכרח, אינו נחשב כבועל ארוסתו בבית חמיב. אומר המשנה ברורה, ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש. ובטעם הדבר כתב רב מוישה, שכיוון שנהגו כדעות שאסור לאכול מצה עוד קודם שנאסר לחמץ באכילה, היה מקום לאסור אכילת מצה כבר 30 יום קודם הפסח, משעה שמתחילים לדרוש בהלכות הפסח. אלא שלא רצו להטריח כל כך על הציבור, לכן על כל פנים הנהיגו שאין אוכלים מצה מראש חודש ניסן. אמנם יש יחידים שמחמירים נהוג איסור במצה 30 יום קודם הפסח. ומצות חמץ של כל השנה, דעת הרב ווזנר, שמותר לאוכלם בימים שבהם נוהגים להימנע מאכילת מצה. לגבי חיילים בצבא שבימים הסמוכים לפסח אין מספקים להם חמץ אלא מצות, הורה רב שלמה זלמן שאף שנהגו העולם שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן, מכל מקום חיילים אינם צריכים להקפיד כל כך בימים הסמוכים לחג, והוסיף שנראה שאין זה כנדר גמור, ולכן יש לסמוך באופן זה על התרת נדרים של ערב ראש שנה. אומר המשנה ברורה, וכתבו האחרונים שמצה נפוחה או כפולה, אף שמחמירים בה לחושבה כחמץ, מכל מקום אסור לאוכלה מעמוד השחר ואילך, ובכלל מצה היא מעיקר עדין. וכן, אם לאחר הפסח נמצאת בביתו מצה כפולה ונפוחה, התבייר לאל שאין להחמיר או להחשיבה כחמץ שעבר עליו הפסח. ממשיך הרמו, אבל מצא וקטן שאינו יודע מה שמספרים בלילה מציאת מצרים מותר להאכילו, וקטן שאינו יודע בשיעור הגיל הזה כתב אבל יושב שעד גיל חמש הקטן אינו מבין בעניין יציאת מצרים, אבל אם יש בו דעת להבין אין לאכילו מצה. דדרשינן והגעת לבנך בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, ואם אליה בן כבר קריסו במצה לא שייך לומר בעבור זה שאינו חידוש לקטן. ואף אם אין בו דעת לשאול מעצמו בענייני יציאת מצרים, כתב ארוך השולחן שמכל מקום אם מבין כשאומרים לו אסור לאכילו מצה בערב פסח, שהרי זה גדר בן שאינו יודע לשאול, המוזכר בהגדה, שעליו נאמר, עד פתח לו. ואין חילוק בין קטן לקטנה, כי גם בנשים חייבות בכל המצוות הנוהגות בליל הסדר. אז קטן שאינו יודע מה שהם צריכים בלילה מציאת מצרים, מותר לאכילו כל היום. ואף שאסור לאכיל את הקטן דברים האסורים, גם אם אינם אסורים אלא מדברי סופרים, אתה בשכנו חרב, שבמקום הצורך מותר לאכילו דברים שאינם אסורים מחמת עצמם, אלא מחמת שהוא זמן איסור, כגון מצה בערב פסח, או אכילה קודם קידוש, וכמו שמותר לאכילו בידיים ביום הכיפורים, ואם מענים אותו אפילו אם יכול לסבול את התענית. ממשיך הרימו, ויש נוהגים שלא לאכול חזרת, הכוונה היא חסה בערב פסח, כדי לאכול מרור לתיאבון. אומר המשנה ברורה, ואין למנהג זה טעם. ובאר ערוך השולחן, שהרי אין המרור נאכל לתיאבון, אדרבה הוא זכר לעינוי, ולכן אין לאסור לאוכלו בערב פסח. ובטעם האוסרים, כתב הרב פעדים בכף החיים, שאין כוונתם שבכך יתאבה לאכילת המרור, אלא שאכילתו תהיה כדבר חדש ויוכלנו בחיבה. וממשיך הרמו, ויש מחמים גם שלא לאכול פירות כדי לאכול החרוסת לתיאבון, ואין לחוש למנהג הזה. ובגלל שחנוך הרב שהרי המצווה היא רק לטבול בחרוסת כדי לבטל את הארץ שבמרור שלא יזיקנו, ועד רבה אסור לאכול הרבה ממנו עם המרור וצריך לנער אותה מעליו כדי שלא תבטל את טעמו. וממשיך הרמו, וכן ביום ראשון של פסח נוהגים לא לאכול את המרור כדי לאכלו בליל שני לתאבון, וכן נוהגים קצת למעט באכילת מצה ביום ראשון מהייתה אימה. אומר המשנה ברורה, וכן נוהגים ביום ראשון מן המנחה ולמעלה, ומן המנחה ולמעלה מן הדין צריך להיזהר בכל יום טוב ראשון מפני שהוא ערב יום טוב שני, כמבואר בהלכות יום טוב. וזמן זה כתוב שהוא מחצי שעה קודם זמן מנחה קטנה, דהיינו מתשע שעות ולמעלה. אמנם הבורא לא חתמה על כך, שהרי אנו בקיאים בקביעות החודש, ואכן אף שיש להחמיר ביום טוב שני שלא לעשות בו שום מלאכה ושבות כמו ביום טוב ראשון, מכל מקום אין להחמיר מחמת כבוד יום טוב שני שלא לאכול ביום טוב ראשון בעת שתאב לאכול, כיוון שעיקר מצוות יום טוב היא ביום הראשון. ורמוישי כתב שהיינו בשאר ימים טובים, אבל בפסח משום חיוב אכילת מצה שבלילה השני, אף שעיקר חיובו מספק, יש להחמיר בזה גם לדעת הבורא לוחה, ושונה הוא משאר יום טוב שני שבהם חיוב האכילה אינו אלא משום כבוד היום. ויש מחמירים, אומר הרמו, שלא לפרר או לשבור המצות בערב פסח, שלא לבוא לאכול מהם, ואין לחוש גם לזה. ואין לחוש גם לזה, כיוון שאינו רגיל באכילת מצה כל השנה. ממשיך הרמו, מצה שנעשתה כתיקונה ואחר כך נתפררה ונלושה ביין ושמן, אינה נקראת מצה עשירה ואסור לאוכלה בערב פסח. כלומר, דבלו נלושה, פשיטה שאסור, שיוצאים בפעורים בלילה ידי חובת מצה. אפילו אם היא נלושה, ביין ושמן אינה נקראת מצה עשירה. בין שנאפת אחר כך שנית, בין שלא נאפת ורוצים לאכול כמות שהיא. וכן אם ערב ביצים וכדומה, אם כך מחמצה ועשה המפוגה, כתב האור לציון שאסור לאוכלה בערב פסח, וכן הורה רבי יושי ורב שלמה זלמן, ובער שמאחר שאם קובע לה סעודה חייב בברכת המזון, אינו דומה לקני לך שנחשבים תבשיל, וכן הורה שבט הלוי להחמיר בזה. ולעניין אכילת שניצל בערב פסח, דעת על רבי יושי, שאם תיגן בשל מועד שלא נעלה אלא למנוע שלא יישרף, אין לאוכלו בערב פסח. ובשער הציון כאן כתב שדווקא שאם היא לא נאפת, דווקא שיש בה תואר לחם, כלומר לגבי, כמו שמבואר בפעורי לחם שלא יתבשלו ולא שוב יתחברו יחד על דדבש או מרק, שאם יש בה פעורים כזי יתברך עליהם המוציא אפילו אם אין להם תואר לחם, ואם אין בהם כזי, אם יש בהם לא תואר לחם, דיינו שניכר בידוע שהם מלחם, מברך עליהם המויצי, ואם אוכל מהם כזי, מברך ברכת המזון, ואם אין בהם תואר לחם, מברך פורה מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש. ואין, היא לא נקראת מצה עשירה, אם נשתה ביין ושמן, שלא נתבטלה מן השם מצה על ידי זה. ומכל מקום לצאת בידי מצה בלילה אין כדאי, מפני ששם מבואר לעניין במשנה ברורה לאל עניין ברכת המוציא, שגם אם הפת הרובת זו דינה כספק לחם, לכן לא ראוי לצאת בידי חובת מצה. וגם לחוש לאיש מי שאומר שגם זה בכלל מצה עשירה, וכל זה אומר משנה ברורה בשלא בשלה, אבל אם בשלה וכמו שנוהגים במנותינו לעשות כדורים ממצה שקוראים קני לך כופתאות מבושלות, או מצה מבושלת בכלי ראשון, מותר לאוכלה קודם שעה עשירית, שזה בוודאי לא נקרא מצה. לבי הברכה על קני דף הבצה מבושלת, הכוונה היא בורים מיני מזונות. אלא שהזכרנו כבר את הגויים, שאומר שדעת הרמב״ם אין לאכול גם מצה מבושלת בערב פסח. בעניין מצב מושל בפסח שחל בשבת, החיודום כתב שיכול כמסודה שלישית מצב מושלת, והמגן אברום החמיר. תבשיל שירפו בו רק מעט כמח מצה, באופן שנברכים על הבורם נמזונות, דעת רב שלמה זלמן שמותר לאוכלו אף לאחר השעה העשירית. ובשער הציון הוסיף שאם שורה המצה בקערה, דווקא שהמצה מושל בכלי ראשון, אבל אם שורים את המצה בקערה אף שהוא רותח, לא נקרא בישול. ספק אם נקרא בישול או לא. ולעניין תיגון, הגרז וחיות או מקילים, כמו בישול, פרימגודים מסתפק בזה. פרימגודים מסתפק, האם יכולים להשתמש בזה. ולכן כתב באור לציון, שברפסח ראוי להימנע מלאכול מצה מטוגנת כל היום, וכן קציצות מפורי מצה שלא שותם ותגנה במעט שמן, גם כן ראוי שלא לאוכלם, כיוון שלא יבשלו במים. עניין סודה שלישית ברפסח שלו בשבת, כתב המשנה ברורה שמותר לאכול מיני טיגון שעושים ממצה קדושה. סעיף ג', אם התחיל לאכול קודם שעה עשירית ומשכה סעודתו עד הלילה, דינו כמו בשבתות ושאר ימים טובים, שהדין בהם הוא שאם התחיל לאכול מצה עשירה ורוצה לומר שאף שהתחיל בזמן אתר, מכל מקום צריך להפסיק ואינו מותר לאכול רק עד בין השמשות, ואחר כך צריך להמתין עד שיהיה ודאי לילה, הוא פורס מפה על השולחן ומקדש. וכזה כמו בשבתות, ששם כך מסקנת הפוסקים. שאם שתה יין מתחילה בתוך הסעודה, אינו צריך לחזור לבר ברכת היין, רק קידוש לבד, ואחר כך אומר אגדה כנהוג, ושמגיע לאכילה יברך רק על אכילת מצה, ולא המוציא, כיוון שהוא בתוך הסעודה. אכן, לפי מנהגינו שברכים על כל כוס וחוס, משום שכל כוס וחוס מצווה בפני עצמה, ותקנו חז"ל ברכה עליהם, נראה שאפילו בזה צריך לברך על כל כוס וכוס, ולא נפטר במשברך מתחילה על היין בסעודה. וכתבו האחרונים שלפי מנהג הרמ"א, שאין נוהגים לכל מצה עשירה אפילו בערב פסח, לא שייך כלל כל עיקר דין השולחן ערוך, שהרי לא אכל פת מתחילה, ולא שייך לומר התחיל בסעודה. אלא אם כן עניין אכילת חולה או זקן, שהרימו בסימן תפסר מחבד כתב שאפשר להקל באכילת מצה עשירה אם יש להם צורך בכך, אז לגביהם כן שייך הדין של השולחן ערוך. מסיים הרימו, ומצווה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב וללבוש בגדים נעים כמו בשבת. לרחוץ, אחר חצות ילך לבית המרחץ ויטבול לכבוד הרגל. לגבי לגלח ביום, בערב יום טוב, כבר התבהר בשולחן ערוך שעל ידי ישראל מותר לגלח רק עד חצות, ועל ידי נוכרי אפילו אחרי חצות. ממש כתב הרמ"א שצריך ללבוש בגדים בשבת, אף שבשולחן ערוך כתוב שבחוץ יום טוב, שבגדי יום טוב צריכים להיות יותר נעים משל שבת, ביאר המחזיק ברכה שכוונת הרמ"א שצריך ללובשה מבעוד יום כמו לפני שבת. ואם חל יום טוב במוצאי שבת, כתב כף החיים שבגדי השבת לא יחליף לבגדי יום טוב בשבת סמוך לחשיכה, כי זה נראה כמכין משבת ליום טוב. אלא בשם מבעוד יום יכוון בהם גם לכבוד שבת, או שלא בשם מוצאי שבת עד שיהיה לילה ודאי. והוסיף הבן איש חי שכשלובש בגדי יום טוב בשבת אחר מנחה, יחליף גם את הכותונת בחשש שמא דבק בפירור קטן של חמץ. והרב חיים הורה בשם הסטייפולר שלבוש בגדי יום טוב כבר מערב שבת, שאם בשבת בסמוך ליום טוב ילבשם, יש לחוש בזה זלזול בכבוד שבת. ומה שכתב משיבור שיתבול אחרי חצות, לגבי תבילה בערב ראש השונה, כתב שאפשר לתבול שעה לפני חצות. ולעניין רחיצה ביום שישי משום כבוד שבת, דעת רב ניסים שכבר מהבוקר ניכר שרוחץ לכבוד שבת. גם צריך תמיד לזהר לא להתאחר ברחיצה, שלא יבוא לחשש של חילול שבת. מסיים המשנה ברורה, ואחר תפילת המנחה נכון שיתעסק בדיני קורבן פסח, ויחשוב לקדוש ברוך הוא כאילו קיים בפועל. ובשלה העתיק מסדר היום מה שילמוד כל אדם. ואין מברים האבל וערב פסח. אמנם ביורדי כתוב שדווקא מן המנחה הוא למעלה, כדי שאוכל לכל מצב מצא לתאבון. ואולי כתב משיבור כך, למנהגינו שנוכלים מצא עשירה כלל. אבל בכל מקום הלא יכול לעבור טוב בבוקר, בלחם חמץ, בזמן עתר חמץ.